אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ג', אנחנו בעמוד קכ ג', פרק ו'. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kav.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. תלמוד עשר הספירות, כרך א', אנחנו בחלק ג', בעמוד קכ ג', פרק ו'. מבאר שספירת כתר כוללת בית בחינות, א', בחינה אחרונה מאין סוף, למשל מלכות דה מלכות דה אין סוף ונקראת עתיק. ב' היא שורש הנאצלים והיא נקראת אריחנפין. וכללות שתיהן נקרא כתר. אות א', דברי הארי. אין יותר בכל נאצל מדלת בחינות חוב תום, וחוכמה היא ספירה ראשונה שבנאצל. ועתה נחזור לדבר בעולמות העליונים, אחר שבארנו המשל, נבאר עתה הנמשל. ונאמר, כי הנמשל אינו רק מדלת בחינות יסודות לבד, שהם דלת אותיות הוויה, שהם חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, על כן נמצא שהחוכמה נקרא ראשית. שוב, אין יותר בכל נאצל מדלת בחינות חוב תום, וחוכמה היא ספירה ראשונה שבנאצל. ועתה נחזור לדבר בעולמות העליונים, אחר שבארנו המשל, נבאר עתה הנמשל. ונאמר, כי הנמשל אינו רק מדלת בחינות יסודות לבד, שהם דלת אותיות הוויה, שהם חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, על כן נמצא שהחוכמה נקרא ראשית. אור פנימי א' קטנה מבארת הנמשל אינו רק מדלת בחינות יסודות לבד. רוצה לומר, כי המשל שהביא שיש בחינה ממוצעת בין בחינה לבחינה, אל תיקח מזה להנמשל, אשר יש משום זה ה' בחינות גם בעליונים, דהיינו דלת בחינות ובחינה ממוצעת, ולזה מזהיר ואומר שאין בעליונים יותר מדלת יסודות אש רוח מים אפר, שהם דלת אותיות הוויה. כי הבחינה הממוצעת אינה נמנע עם הדלת בחינות, וזה שמסיים הרב, על כן נמצא שהחוכמה נקרא ראשית, להורות שאין שום בחינה נמנית לפניה, כי הבחינה הממוצעת, דהיינו ניצוץ בורא, הוא סוד אינסוף, שאינו כלל בחשבון המדרגה. ובחינת ניצוץ נברא, שהיא נקראת יחידה או כתר, הנה נתבאר שכל עיקרה אינה רק שורשית של הדלת בחינות, חוב תום. ואם כן, הראשית של יחידה הוא גם כן בחינה א', שנקראת חוכמה, ולפיכך לא נמצא רק דלת אותיות בשם הוויה, ואין שם אות מיוחד לספירות הכתר, כמבואר.
אם ישנם שאלות, בבקשה, בקשר לזה, כן.
בקשר להגדרה שהחוכמה נקרא ראשית, השאלה שלי זה, כשהאדם בונה את הנשמה שלו, מה המשמעות כלפינו שהחוכמה נקרא
ראשית? ראשית שזה קודם כל ראשית מלמעלה. שזה הפעולה הראשונה שבאה מהכתר, מהמעציל. זה נקרא ראשית. בחינה א', כמו שאנחנו לומדים, כן? התגלות של כל הראשית זה גם כן הראש, כאילו התחילה, הגילוי. וזה באמת בספירת החוכמה מתגלה לך כל האור וכל הכלי שבא מלמעלה, מהמעציל. לפני שהכלי הזה מתחיל להתפתח, הרצון שבו מתפתח על ידי האור שבו, ואז מגיעים לכל היתר הבחינות. לכן ראשית זה מה שהבורא הגדיר לבריאה, זה ראשית. לא כתוב על שום דבר אחר ברא אלוקים, רק על המצב הזה. כל היתר כתוצאה ממנו. מה יש לנו מבחינה ב', ג', ד', או בכל העולמות שיוצאים אחר כך? בירור מה שיש בראשית, בחוכמה. כי חוץ מהחוכמה אין כלום חוץ מבחינה א'. כל היתר הבחינות זה מה שבתוך החוכמה מתבשלות. מה שהחוכמה בתוכה מגלה, שיש שם בא האור שפועל, שהוא בא ממעציל, ואני רוצה להגיב כך וכך, הם נמצאות כל הבחינות האלה בפנים, בתוך החוכמה. חוץ מכתר וחוכמה אין כלום. הבינה זה כבר תגובה על מה שהיא מרגישה בתוך חוכמה וכן הלאה. לכן בראשית ברא אלוקים, כן. כל היתר, ומה שם, והארץ, וכל הסיפור זה במה שקורה בתוך הבראשית. שהוא מגלה את הבראשית, ואחר כך מה שהוא מגלה בבראשית, שזה ברא, ומי ברא אלוקים, ואז מכל דבר ודבר שהוא מגלה, ככה, אתה יודע, בפעולות האלה, סיבה הוא מסובב כך, הוא מגיע עד הסוף. וכל זה קורה באותה החוכמה. כן?
מה המשמעות של זה בטיפוס ממטה למעלה, שהחוכמה נקרא ראשית, כשאנחנו בונים את עצמנו מאפס ומתחילים לבנות?
נכון, כי אנחנו צריכים לגלות אותו הכלי ואותו האור שנמצא בבראשית מלכת חילה, שעליו כיוון הבורא בסוף מעשה במחשבה תחילה. אלה אנחנו צריכים לגלות אותו, אותו מצב שהוא מצידו שהיה בראשית, ויש בזה הרבה פירושים על מילה בראשית, שהיא מורכבת מתחילת הבריאה, אמצע הבריאה וסוף הבריאה, שהכל נמצא בה, כמו שאנחנו אומרים בבחינת חוכמה בעצמה, בבחינה א', הכל נמצא. אז ממטה למעלה אנחנו סך הכל צריכים להגיע לזה. לכן הצילות שהוא עולם החוכמה, הראש שלו זה בעצם זה גמר התיקון, כי עולם אדם קדמון זה הכתר, אותו ממש אנחנו לא משיגים, רק משיגים אותו בהצילות. זאת אומרת, אין לנו יותר מה להשיג מה שבכלי דחוכמה את הכל הכלי וכל האור. ושם שאנחנו משיגים את הדביקות, אז מתוך הדביקות אנחנו משיגים את הכתר. כן.
מה ראשית ההתפתחות של האדם?
אתה מדבר על מילה ראשית או על הפעולה?
על הפעולה, על תחילה, הראשית, הראש, ההתחלה של, של בניית האדם את, את הנשמה שלו.
לא יודע להגיד. האדם הוא מתחיל בזה שהוא שואל מה טעם בחיי? נו?
כן, זה בסדר, זה השאלה. בפועל, בבניית הנשמה, לא מהשאלה הראשונית. בפועל שהוא מתחיל לגלות את הכלי הרוחני הראשון, מה ראשית? פה הוא מדגיש חוכמה נקרא ראשית. מה כלפינו ראשית? בהתפתחות שלנו ממטה למעלה, לא ראשית ראשית, אלא ראשית כבר גילוי בפועל של כלי רוחני ראשון. אז מה הראשית שלו?
ייחוד הראשון. ששתי הפיכים מתחברים יחד, ונעשים ומתקבלים לאדם כאחד. כל התיקון שלנו איך לחבר שתי הפכים. כן.
מה הם שני הפכים?
שני הפכים האלו הם לענייננו, שנאה ואהבה, תחייה וקירוב, בעבודה על דווקא על בעבודה על זה שמה ששנוי עליי שאני אקבל את זה כמה שאהוב עליי, אני מתקרב ללידה, לתחילת הנשמה. נו, לא יודע עוד איך לבטא את זה. אתה רוצה הרי לקבל איזה הבחן רגשי. מתי שאין לי הבדל במה שרע ומה שטוב, וזה מתחבר, נקרא שהשגתי קשר הראשון בין אור וכלי. נו, נמשיך.
עוד בדברי הארי. הכתר לפעמים נמנע בין העשר ספירות, ולפעמים אינו נמנע, ובמקומו נמנית הדעת. גם בזה תבין מה שכתוב, כי לעולם הכתר הוא בחינה עליונה, שאינה מכלל העולם הוא, אלא דומה אל כתר המלך, שהוא למעלה מראשו, ואינו מכללות ראשו, ועל כן אינה מכלל הספירה, ובמקומו נמנע הדעת, הנזכר בספר יצירה. ועם כל זה, לפעמים אנו מונים אותו בכלל היוד ספירות, והעניין התבאר עם הנעל שיש בחינה אמצעית בין כל בחינה ובחינה, דומה למה שכתבו חכמי הטבע והביאו הרמב"ן ז"ל בתחילת הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו. וכתב גם כן בשם ספר הבהיר, כי קודם שברא הדלת יסודות, ברא חומר ראשון הנקרא היולי, שהוא דבר המוכן לקבל צורת הדלת יסודות אחר כך, אבל הוא אינו לובש שום צורה כלל ועיקר. ומה שהוא קודם התוהו נקרא אפס, וכמו מאפס ותוהו נחשבו לו.
אין למטה?
יש.
בבקשה.
בית קטנה מבארת, הכתר הוא בחינה עליונה. הכוונה היא על ניצוץ בורא המלובש בכתר, שהוא סוד אין סוף ברוך הוא, ואינו כלל מבחינת הפרצוף עצמו, כמבואר בדיבור הסמוך.
זהו?
עוד גימל דברי.
חכה, כן.
מה זה אותו חומר היולי שהוא ברא קודם שלפני הדלת יסודות?
זה מה שבמחשבת הבריאה יוצא מהכתר כדי להיות, כמו שאנחנו למדנו קודם, שזה המקשר בין הדרגה העליונה לתחתונה. כן? הרצון לקבל הוא העתקה מהרצון להשפיע של הבורא. כן? זה יש מיש, והוא כי יש מאין. זאת אומרת, נברא מתוך זה, נברא מהשלילה של הרצון להשפיע. שאין ברצון לקבל יותר מהשלילה הזאת, מאין, מאין. שברצון להשפיע יש רצון להשפיע, וברצון לקבל אין רצון להשפיע. עד כדי כך אין שהוא רוצה לקבל. שזה ההפך. לא יודע איך... אז מהי הבחינה הממוצעת שאין עדיין, שכבר אין רצון להשפיע, ועוד אין רצון לקבל. כבר אין יש מיש, ועדיין אין, יש מאין. וההבחנה הזאת שנטול מהכל, זה נקרא חומר היולי. נו, צריכים קצת לפנטז את זה, אני לא יודע איך, איך, איך לקרוא לזה. זה, זה בוא נגיד, נו, כמו שיש תאי גזע נגיד, כן? זה משהו שממנו אחר כך יוצא רצון לקבל, אבל עדיין זה לא רצון לקבל. כי עדיין אין לו שלילה מההפכיות, מהיש, שהוא כבר עין. אלא אין לו כבר מהמעציל שום דבר, ועדיין אין לו תכונות הנאצל. כן.
אני אנסה לרגע להמשיך את הקו שאורן התחיל קודם. גם ממטה למעלה יש כזה מצב שכבר אין טעם ברצון לקבל, שאין לו שום, אין לו ערך, אבל עוד אין רצון להשפיע משהו שהוא בין זה לזה? איזה חומר יולי כזה?
כן, זה לא חומר, אבל זה המצבים שאנחנו עוברים, שזה נקרא עיבור. זה מצבים כאלה, כן? שאתה עדיין לא נמצא, כי הוא בר, כמו שאנחנו אומרים, טיפת זרע, זה חי או לא חי? זה לא חי. זה שייך לאדם? לא. זה יהיה אדם, אולי. אבל עדיין כלום. מאיזה מצב בעובר אנחנו צריכים להתייחס אליו כמו ליצור בפני עצמו? שאסור לך להרוג אותו, כי זה ממש נקרא שאתה עורק חי. כן? ולא חי שהוא חי, אלא חי כאדם. זאת אומרת, מאיזה שבוע, נגיד, או יום של ההיריון, מתחיל בתוך ההתפתחות הזאת שנעשית ברחם, כן? מאיזה רגע, יש שם משהו שאנחנו קוראים, זה תחילת האדם. ולא דומם, ולא צומח, ולא חי, שהוא עבר את עובר את השלבים. אלה כבר נכנס לשלב המדבר. נו, אז אנחנו אומרים שכך וכך שבועות וכן הלאה. אבל, נו, ודאי שאנחנו כנגד, בכל מקרה, להרוג את המין החי, כי זה מונע את התיקון, הנשמה. דווקא רצוי, כמה שיש ילדים וכמה ש... כמה שיצאו והכל זה בצורה חופשית צריך להיות האמת שכל כל התהליך אם אנחנו מדברים על צורה הטבעית של התיקון אבל זה רק אומר על היחס שלנו להבחנות ביניים ככה זה חומר היולי כן
אז לא בעובר הגשמי, איפה זה מעבר מהחומר היולי הזה לבאמת שאפשר להגיד שזה התחלת החי, התחלת האדם?
בחומר היולי שאנחנו מדברים שיוצא גבוה שם, אין תחילת האדם.
ממטה למעלה אני מתכוון.
ממטה למעלה תחילת האדם, אתה מדבר לא ב... בגשמיות, ברחם של אמא.
ממש לא.
תחילת האדם זה בזה שמתחיל להרגיש, כי אנחנו מדברים סך הכל תמיד כלפי האדם המשיג, שמתחיל להרגיש צורך לעשות משהו לבורא. שיש בו כבר איזשהו יחס לכוח העליון שיודע באיזושהי צורה להגדיר אותו כמצפה ממנו ושהוא מחויב. איזו הדדיות שמתחיל להרגיש. זה תחילת האדם. ככה זה גם כן בתינוק כלפי ההורים. אם דורש ומבקש וצועק וזה עדיין לא אדם, זה ככה זה. אבל שמתחיל כבר להתייחס אליהם, לאישיות שלהם במשהו, שהם לא סתם קיימים כדי לספק לו משהו, אלה כבר מבינים שהם הורים, בני אדם וכן הלאה, ואז מתחיל להתייחס אליהם בצורה שאומנם שהוא קטן והם גדולים, שהוא תלוי בהם ותפל להם, אבל כשני רשויות, אתה מבין? ככה, אז נקרא אדם. נו, כן.
איפה, פה הוא מדבר על חוכמה ועכשיו על כתר. כשהאדם מתחיל לעבור את ההתפתחות הזאת ממטה למעלה, מה אנחנו צריכים להפס בהבהנות האלה? כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, שאנחנו מתחילים לבנות את עצמנו. אז אנחנו אומרים בכללות, אני צריך להשתוקק להשפעה ואהבה, שזה תכונת הבורא שתתגלה בינינו. זה בכללות. בפרטות, מה זה הבהנות האלה? כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. אנחנו צריכים במשהו להבהין, או רק בכללות את התכונה העליונה?
אנחנו עכשיו לא יכולים לשום דבר לקבוע. יש לנו רצון לקבל, הרצון לקבל הזה הוא מתחיל להתפתח, הוא מגלה בתוכו כל מיני הבחנות, ואז מתוך זה הוא מתחיל לראות את עצמו אחר כך המחולק לתכונות המנוגדות שונות, שככה האור מייצף רצון לקבל בכמה אופנים. והאור שפועל בתוך הרצון, הוא בונה בתוך הרצון כאלו השלבים שהם נקראים שורש א' ב' ג' ד', או בצורה ישירה או בצורה הפוכה. זה אותו דבר, בדומה למה שאנחנו רואים על התפתחות החיים על פני כדור הארץ, נגיד, שמהתאים הקטנים אחר כך מורכבים קצת יותר, עוד יותר מורכבים, וככה זה בא. וכל פעם, למה זה מתפתח? כי יש כל פעם יותר ויותר תכונות מנוגדות, כוחות מנוגדים, שיחד עם זה גם כן מחוברים יחד ויכולים להשלים זה את זה, מתוך הניגוד מגיעים להשלמה, ואז ההתחברויות שלהם הם נעשות יותר ויותר מורכבות, ומתוך זה בא לך גוף שיש בו אלפי אינסוף מערכות שהן קשורות אלו לאלו בכל מיני צורות בעד ונגד, וכל זה רק משני הדברים, רק משני הכוחות מורכבים, משיכה ותחייה, וככה זה מתפתח. ולכן כשאתה שואל איפה כאן זה הדלת בחינות בצורה ישירה הפוכה, אז בכל מקום, רק הכל זה מתפתח מתוך השפעת האורות על הרצון. והשפעת האור על הרצון ובכלל מעמד וקשר ביניהם, זה אדם צריך לעשות. שני כוחות האלה מגיעים מלמעלה, ואני צריך לברר אותם, לראות אותם, להבחין אותם בכל מצב ומצב שלי, ולהשתדל לבנות מהם יחס הנכון. היחס הנכון אני בונה, אם אני מעמיד אותם בעבודה, בלקבל על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע. בקיצור, בצורה כזאת, אם אני מתייחס לשניהם, אז אני מאבד אותם נכון. ואז מהם יוצאים לי כל סוגי התאים. התחברויות. ומהרכב שלהם השונה, כך אני בונה כביכול את הפרצוף ועולם, וזה הכל הופך להיות המבנה שלי. מה שאני מרגיש, מה שנמצא בשליטה שלי, זה הכל מבנה שלי. אני אני מרגיש ש, 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 שהכל בי נמצא. נו, אם כן.
כן, בקשר למבנה שלי, שהכל בי נמצא. אז אני צריך בכללות להשתוקק לזה שתתפתח בי השפעה ואהבה, כמו שזאת תכונת הבורא שתתלבש בי. איך זה בכללות, כמטרה כללית, עכשיו נבנה במבנה, במבנה שיש בו הבחנה כזאת וכזאת 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 וכזאת.
זה אתה לא קובע. זה ברור, כי הדמות הזאת היא כבר נקבעה בדלת בחינות, דור ישר. אתה רק משתדל, אתה גם כן לא יודע מה אתה הולך לבנות, איזה צורה אתה יכול לקבל מראש. זה תמיד בשבילך זה ההפתעה. אלה מאמצים אתה עושה בלבד. אין לך, תמיד אתה עומד לפני ההסתרה. כי אם אתה לא לפני ההסתרה, אז הכל זה יהיה על מנת לקבל. ההסתרה עוזרת לך לעשות פעולה בעל מנת להשפיע. אם זה היה, לא, אם זה היה גלוי, לא יכולת להתגבר על זה. רצון לקבל היה רוצה לבלוע את זה לעצמו על מנת לקבל. זה שזה סוגרים ממך, נותנים לך הזדמנות בחוסר תענוג לעשות כוונה על מנת להשפיע על הכיבוד תפל. נותנים לך אבקה על, על, על המאכלים שאתה לא מרגיש בהם תענוג, כי אתה אגואיסט. ואם אתה מתקן, אתה יודע לתקן את הכוונות שלך, אז במידה שאתה מתקן כוונה, המאכלים הופכים להיות לטעימים. אבל בתנאי שאתה יכול כבר לקבל אותם עם, את הטעמים האלו בעל מנת להשפיע. זהו, ככה זה עובדים. נו, נמשיך.
עוד ג' דברי הארי. אין סוף הוא סוד אפס, ואחריו הכתר הנקרא תוהו, ואחריו בוהו הכולל דלת יסודות. והעניין הוא כי האין סוף הנקרא אפס, כי אין בו שום תפיסה, שאין שם חומר ולא צורה כלל, ואחריו יצא התוהו והוא הכתר, ואחריו יצא הבוהו הכולל דלת יסודות חוב תום. שוב, אין סוף הוא סוד אפס, ואחריו הכתר הנקרא תוהו, ואחריו בוהו הכולל דלת יסודות. והעניין הוא כי האין סוף נקרא אפס, כי אין בו שום תפיסה, שאין שם חומר ולא צורה כלל, ואחריו יצא התוהו, והוא הכתר, ואחריו יצא הבור, הכולל דלת יסודות, חוב תום. אור פנימי ג' קטנה, כי אין בו שום תפיסה שאין שם חומר, עיין לוח התשובות, חלק ב' עוד חפוו, שרצון לקבל שבנאצל הוא סוד אור שנתעבה, והוא כללות החומר שבנאצל, שממנו נצטיירו ונעשו כלי קבלה שלו. וזה ודאי שבאין סוף ברוך הוא, לא נמצא מבחינת רצון לקבל זה ולא כלום. וזה שכתב הרב שהאין סוף נקרא אפס, כי אין בו שום תפיסה שאין שם חומר, דהיינו מבחינת הרצון לקבל, ואין שום השגה באור בלי כלי. כנודה.
כן. אז מה טוב ובואו שייך אלינו להתחיית הנשמה, או שזה בכלל לא קשור, שהוא שווה אפס, מה הכוונה? טוב ובואו שווה אפס, הוא חוזר על זה הרבה.
שלילת ההשגה. שלילת השגה, לא, לא, זה, אנחנו חושבים שזה משהו נורא. זה לא נורא, כי אנחנו נמצאים למטה מזה. אנחנו נמצאים בהשגה השקרית, שנדמה לנו, איך אפשר לתאר? אני נמצא עכשיו בחוסר הכרה, ובחוסר הכרה מסתובבים אצלי כל מיני חשמליים בראש, כן? ואני מתאר את עצמי שאני נמצא עכשיו בנגיד, לא, לא יודע, בבר עם החברים שלי ושותים בירה ומדברים ככה וסמיכים, כן? אבל אני בחוסר הכרה. זאת אומרת, טוב עבור זה כולל כל הדברים שאנחנו בהם לא תופסים מציאות האמיתית. לא. הרצון שנמצא בטוב ובו, חושך על פני תאום, הכל זה בצורה, אבל מה? הרוח אלוקים הוא קודם כל נמצא מעל הכל, ולכן זה מסתדר מתוך טוב ובו. כן.
אנחנו יודעים שאפס זה גם כן מספר.
אפס זה נקרא שלילת ההשגה. אפס כולל הכל, כולל הכל. ולכן דווקא אנחנו לא משיגים אותו, וכל היתר המספרים הם כוללים, נכללים בתוך האפס. ומפני שהם חלקיים, אז אנחנו יכולים לתפוס אותם ולהעריך אותם. 1, 2, 3, 1,000, מיליון, לא חשוב. אנחנו משיגים אותם. מה שאם כן, אפס אתה לא יכול להשיג. הצורה בין האפס למספר מסוים, זה מספרים, איך קוראים זה בעברית? שאין להם סוף, כמו פי, כמו כל הכאלה.
מוחלטים.
אה? אירציונליים אני יודע, אבל טוב נגיד, נו.
אז הוא כותב כאן, והעניין הוא כי האין סוף נקרא אפס, כן. כי אין בו שום תפיסה. זאת אומרת, האפס הזה אנחנו נשיג אותו בסוף.
אתה לא משיג את האפס.
למה?
אתה משיג אותו מתוך הכלי. אתה לא משיג, כמו שבדיוק המספר הזה שאין לו סוף. כמו פי, כמו אי,
פאי
זה נקרא, כן? פאי, בסדר. כן, 3.14 וכו'. או בלוגריתם נטורלי, אי, וכן הלאה. בטבע, ביסודות של הטבע, המספרים הם כאלו, לא מוגדרים בצורה סופית, אלה הקונסטנטות האלו הם תמיד אירציונליים, מפני שהם מהווים לך צורת המעבר בין מה שאתה מסוגל להשיג ובין מה שאתה לא מסוגל. הם המקשרים. כן.
רגע, אז אני לא מבין. הנשמה של שמשיגים את משיגים את ההשפעה.
אדם שמקובל. תגמור, מאיפה אני יודע מה אתה רוצה
להגיד? אדם שמקובל, האם הוא משיג את האפס הזה שאתה מדבר עליו או לא? כי על פי זה אתה אומר שהוא לא משיג.
מתוך הכלי שלו.
מה זאת אומרת מתוך הכלי שלו? מתוך הרצון שלו?
מה זה נקרא בורא? בוא ורא.
את האפס זה, בוא נגיד ככה. אני רוצה להגדיר את השאלה.
אני משיג את החשמל מפני שעובר משהו על הסכמה שבניתי, ונותן שם תוצאה. אני משיג חשמל בגלל שמשהו עובר על החוט וחוט מתחמם. אני משיג משיכת כדור הארץ מפני שאם אני קופץ אני נופל. אני משיג פעולה מהכוח. אתה מבין? אני משיג בתוכי, עליי, שמשהו עובד, משהו פועל, ומתוך הפעולה הזאת אני אומר שישנה התופעה. תכונה. מאיפה אני יודע שזה ישנו? כי אני רואה או מרגיש על עצמי או לפי שם בדיקות שלי. אבל אני ממעשיך עיקרנוך. בצורה כזאת אנחנו משיגים. ואין שום אפשרות אחרת לעשות זאת. כי אין לי כלים, בכלל אין דבר כזה שאני אשיג משהו עבורי עצמו. זאת אומרת, מה שנמצא ככוח שלו, אני משיג ככוח הפועל בנפעל. כן.
זאת אומרת, זה משהו שעכשיו, זה עשיתי אתמול, גם זה אתמול קשור דרך אגב שיעור שאתמול, שאני רצה לשאול, ואת לא אמרת לו, אתה לא. הקטע הוא שבאדם אוכל אוכל, אז הוא מרגיש את הטעם של האוכל. הוא מרגיש מה שהוא אוכל.
הוא לא מרגיש טעם של האוכל.
מה הוא מרגיש?
הוא ככה אומר. כי אם תן את האוכל הזה לפרה, היא תגיד לך איזה טעם יש לה מזה.
רגע.
תן לה עוגה עם קרם, עם הכל, תראה מה שהיא תגיד לך.
לא, אבל אני אוכל האוכל.
אז זה נקרא טעם באוכל או טעם בך?
שנייה.
נו,
זה מה? זה בסדר. אתה מוביל אותנו לנכון. זאת אומרת שאני אוכל עכשיו, אוכל חביתה.
כן.
אוכל את הטעם של חביתה. מרגיש את הטעם של חביתה.
כן, מרגיש.
החביתה הזו מכניס לתוך הגוף שלי, אוכל אותה.
כן, כן. שאתה אבל במה... לא, אין בחביתה טעם הזה. אתה מכניס אותה כאן בפנים, ואז okay. בקשר בין מה שהכנסת וכלים שלך, אתה מרגיש טעם, אותו כל אתה קורא טעם של חביתה.
זאת אומרת, זה מה שאתה אומר לי. אתה אוכל ואתה לא אוכל.
אני אומר לך שהכל לא. זה נמדד כלפי הכלי.
אוקיי, זה בדיוק כמו עם האור שמתגלה אצל האדם.
גם האור, ככה אנחנו אומרים, תופעות מיוחדות בתוכנו נקראות אור.
זאת אומרת, מפה יוצא ששווה אשליה, הכל אשליה בעצם.
תגיד אשליה.
כאילו שאני אוכל, אבל אני לא אוכל.
אבל אשליה הזאת אתה חי ואין לך חוץ מהאשליה הזאת כלום. לא אשליה, אתה אומר ככה, שאם אני לא יכול להשיג, לא מתוכי, אלא בצורה חיצונה כמו שהוא בעצמו הכוח הזה שנקרא בורא, או שזה כוח או שזה בכלל אני לא יודע מה, אז הכל לא שווה. אז לא שווה, אבל אין לך ברירה, אין לך ברירה. תמיד אתה תשיג כלפי התכונות שלך. עכשיו אומרים המקובלים שבסופו של דבר האור או הבורא ההוא העליון עליון שאתה לא יכול להשיג אותו, הוא ברא אותך בצורה כזאת, שמסך הכל, מכל ההתפעלויות שלך, אתה כן מגיע להרגשה, להבנה, ולסך הכל, להתאר אותו, אני לא יודע, זה סתם אני אומר, בוא נגיד, שאתה כן מגיע להתאר אותו בצורה נכונה, כמו שהוא. אני לא יודע מה זה, זה משהו שאולי זה משהו מאוד מאוד גבוה. זה בסך הכל בגמר התיקון, אחרי גמר התיקון, אחרי כל מיני רק מה שאפשר לתאר לעצמנו, כל מיני התיקונים שאתה עושה בהתאם לאור, וממש הכלי שלך הופך להיות כמו שהאור, אז ואתה מתאר את הבורא בצורה האמיתית בתוך הכלי שלך, הגמור. יכול להיות שיש עוד שלבי ההתפתחות שאתה יכול לתאר אותו. אני לא יודע איך זה מחוץ לכלי, אבל מי יודע מה קורה שם. אומרים שיש עוד אלפי שנות ההתפתחות. זאת אומרת, לפי דרגות זה נקרא אלפי. כן.
זאת אומרת, זה הקטע שאתה בא, וכמו שהתחלנו קודם, שאכלנו, אומרים, אוכל חביתה, ובעצם אתה כאילו אוכל ולא, מין סוג של אוכל ולא אוכל, נהנה לא נהנה, ובעצם שאדם פתאום הופך להיות בעל השפעה, פה הוא מרגיש, כאילו מעל הטבע, זה כבר משהו אחר, הטעם הוא אחר.
אני לא יודע.
הוא מרגיש פנימיות שלו, זו הכוונה שאתה אומר לי.
אם אפשר לדבר על דבר כזה שזה קיים, כי זה נברא שמקבל אולי איזשהו עוד שדרוג, לא יודע.
לא,
אבל מדבר... אנחנו נמצאים רק בתוך הכלים שלנו, וכלפי הכלים שלנו אנחנו בודקים ומדברים.
יפה.
לכן ואז... החוכמה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. שם יהיה עוד חוכמה, לא יודע אם יהיה.
לא, לא, אני מנסה להגיד משהו אחר. אני בא ואני אומר, אחד שוכל חביתה, אז הוא, זה הטעם שלו, הוא יודע שזה הטעם שלו, כל בוקר הוא קם, סטנדרט, אותו דבר. אחד שמגיע להשפעה, ההרגשה היא משתנה לגמרי, כי זה בעל הטבע, זה משהו אחר לגמרי.
מה פתאום? פה,
למה? אתה אמרת, מי שמשיג...
לא, אני הייתי אוכל יחד עם הרבש את, את, את האוף, מה שאשתי הכינה לנו לטבריה, כן, עם הסלטים, עם הכל, הייתי לוקח לנו וזה, הוא היה נהנה מזה, הוא היה אומר, יש לה פתקים שהוא כתב לה, אז אני מבקש לשים יותר גריסים, למרק. היא שומרת על זה ככה כקודש. נו, נמשיך. כן.
כותב פה באור פנימי באות ג' שהרצון לקבל שבנאצל הוא כללות החומר שבנאצל, שממנו נצטיירו ונעשו כלי קבלה שלו, וממשיך ואין שום השגה באור בלי כלי כנודע. השאלה שלי זה כשאנחנו בקבוצה רוצים לבנות בינינו כלי הרוחני, מהו החומר שאנחנו צריכים להפס בינינו שבו יתחילו להצטייר הכלים שלנו?
כלים שלנו זה הקשר בינינו. אנחנו לא כלים. אנחנו רק אותם החלקיקים השליליים, שמהם אנחנו צריכים, איך להגיד, התלקנות, איך להגיד. נו, אלה. לא להתנתק, נו נגיד, להתרחב, לא יודע, נו, אבל זה חייב להיות, כי זה כוח, אם זה אני, כן? אז אני צריך לדחוף את עצמי מהאני לקראת הזולת, כן? חבר, אז כאן זה הנשמה. הוא עושה אותו דבר כלפי? כן?
אז
גילוי הוא כאן.
כן. אז המאמצים ההדדיים שלנו לדחוף את עצמנו מתוך עצמנו אל ההבר, זה החומר שבו יצטיירו בנו הכלים הרוחניים?
זה הכלי הרוחני. נו, מה לא ברור? זה הכלי הרוחני.
כן, הוא מתחיל להיווצר.
וזה השלילי. זאת אומרת, אני לא צריך אותנו. זה האגו. שעליו אני בונה. זאת אומרת, מה שאני בונה, אני בונה כאן. אין? אני בונה כאן. זה הכל אור חוזר. הדדי. שלו, שלי. נו נו.
זאת אומרת, המאמצים ההדדיים שלנו בקבוצה לצאת מעצמנו אל ההבר, זה החומר גלם שבו יתחילו להצטייר התופעות הרוהניות? בשדה הזה של המאמצים ההדדיים?
כן, ודאי, שרק שם. ואור חוזר מתגלה אור ישר. האני הזה זה כאן, וזה אני, כן? וכאן זה אני בונה ראש, כן? זה גוף וזה ראש, איך אני מתייחס לזולת. וכאן זה מתגלה, כאן זה מתגלה, כל האור, אור חוזר ואור ישר, הכל בראש. ודאי שאנחנו צריכים גוף שעליו אנחנו בונים, אבל מה שאני מוסיף שזה דרגת האדם זה הראש, חשבון. כן?
אז במה בדיוק אני צריך פה להתאמץ כדי שהשדה הזה יתחיל להיווצע?
לעשות שדה הזה, זה מה שאני צריך.
כן, זה מה שאני שואל, כדי
למלות חלל בינינו.
למלות במה?
באור חוזר שלי, בהשפעה. ואז במידת ההשפעה, אם אני ממלא את העולם, אור חוזר, חסדים. אז שם לאט לאט מתגלה גם כן הבורא. באותם הכלים שנראים לזרים, שבכוונה הם ככה נראים לזרים, שאני כלפיהם אעשה מאמץ. תתאר לעצמך, אם כל העולם היה נראה לך שזה הילדים שלך, איך היית מתייחס אליהם? היית יכול לעשות עבודה לא תלויה בדבר? איך? אתה לא יכול? אתה מסוגל להתייחס לילדים שלך כמו למישהו זר לגמרי? ואפילו שנוי ממש? לא יכול. בסדר או לא?
אז סיכום, אני צריך להתאמץ להתייחס להברים כמו לילדים שלי, ואז במאמצים האלה הדדיים יתחילו להיות מורגשות תופעות רוחניות.
כן? זה נקרא ואהבתרך מה גילינו. יפה. דווקא, טוב. נעשה העניין יותר קרוב. נו, כן.
אתה מדבר על דחייה של כל אחד, דחייה מהעצמי שלו, דחייה מהדאגה לעצמו, בשביל דאגה לזולת?
כן. תעשה רצונך כרצונו, כן.
אז מה שמצטייר שם באמצע זה בעצם תוצאה של הדחייה של כל אחד מעצמו ודאגה.
זה הדדי, אבל זה לא חייב להיות הדדי. זה מספיק שאני דואג. שם אני תמיד אראה את הכוח כוח האדום האלה, כן, כמו עם הבורא. מה זה נקרא בורא? יחס של כל הנבראים אליי, זה נקרא בורא. איפה אני מגלה אותו? ביחס שלי כלפיהם. מתי אני מגלה אותו? מתי שאני מתייחס אליהם בהשפעה. מה אני מגלה אז מהם? שהם החלקים בלתי נפרדים שלי, שהם מועילים לי. אין שום אכזר שם בהיכל המלך. זאת אומרת, היחס של כל הנבראים אליי שאני מגלה, או בצורה להשפיע על מנת להשפיע, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, או לקבל על מנת להשפיע, ואהבת רעך כמוך, כן? זה בעצם מהווה לי יחס של הבורא. רק הבורא בדרך כלל אנחנו לא מכנים את היחסים האלו, אלא אנחנו אומרים שהוא הכולל. אבל בעצם זה כך. אנחנו למדנו היום על בחינת החוכמה, שהבורא שהוא השורש הגדיר את כל העבודה שלו בספירת חוכמה, ושם בספירת החוכמה יש לנו אור וכלי במלואו, כמו שאומר בעל הסולם, שזה כל הכללות האור וכלי שנמצא בבחינה א', וזהו, לא צריך יותר. כל היתר בבחינה א' שמתפתח זה כל היתר הבחינות, עולמות, כל מה שאתה רוצה, זהו. אז מה יש בבחינה א'? בבחינה א' יש לך כלי והאור, ומשיגים זה את זה ומציגים את עצמנו, אנחנו, או לא, יותר טוב להגיד ככה, ומה הכלי משיג? כלי משיג את האור שממלא אותו. איך הוא משיג את זה? על ידי זה שהתרחק והתחלק ונשבר להרבה חלקים, ועל פני השנאה שמתגלה, שזה הרצון לקבל שגדל ובירר את עצמו מי הוא בבחינה א', מי הוא בבחינה א'. אתה חושב שיש רצון לקבל בעולם שלנו, בקליפות או בכל מיני השבירות ובכל מיני, יותר מה שבבחינה א' באינסוף? אין דבר כזה. זה אותו רצון לקבל, רק הוא מבורר יותר להרגשת הנברא. והאור שמגלה, מה זה הבורא? אותו האור שברא אותו וממלא אותו, אותו האור הוא מסיק. לאן הוא הסתלק, אותו האור? האור היה קודם ממלא את הכלי, מפני שכלי היה אחד, לפי השתוות הצורה, שהאור הזה, איך להגיד, שלט על הכלי, ובשליטה שלו הייתה השתוות הצורה. ואחר כך השתוות הצורה הזאת נעלמה, והתגלה בהכלי שהוא הפוך מהאור, כדי שכלי בעצמו יגלה את, את האור. את ההשתוות הצורה ביניהם. זאת אומרת, סך הכל מה שאנחנו מגלים ביחס בינינו, זה אנחנו קוראים בורא. נו.
למה זה חייב להיות הדדי הדבר הזה? למה אני לא יכול עכשיו להחליט שאני חושב על החברים וזהו, ובזה נגמר העניין?
לא חייב להיות הדדי. בבקשה, תעשה לבד. אל תספר לאף אחד. אין שום בעיה. התורה לא פונה ליחד לכולם. היא מסבירה לנו בדוגמה שצריכים לעשות את זה יחד ככה כמעמד הר סיני וכו', אבל בעצם פונה לכל אחד בצורה אישית. אתה לא צריך שיהיה משהו, אלה יותר קל, כי אין לך כוח, שאם אתה מתחבר עם אחרים אז יש שלבת גדולה שאם נדלקת וככה יש לך רק ניצוץ קטן, אבל בעצם תעשה לבד. היו אנשים כמה כאלו בהיסטוריה שעשו את זה לבד. כמה צריכים איסורים והגיעה, אני לא יודע, אבל עשו. אתה לא צריך, אתה צריך את זה בתור עזרה. בחירה חופשית, שיעזרו לך, שיכוונו אותך, שיכול להיות שאתה מסוגל בלי תגובה מצדם. בבקשה, תנסה. קח ספרים, לך לאיזה מקום, שב שם ככה 20 שנה, נדבר אחר כך, אולי כן. נו.
לא משנה.
אתה אמרת שלפני הרבה דורות היה הרבה יותר קל לעשות את העבודה הרוחנית. אז זה לא חוכמה כאילו, לעומת היום, שהתקופה של היום, שהטכנולוגיה כל כך מתקדמת, LCD, מרצדס, וילות, הרבה יותר קשה להתנתק מהחומר הזה, והיום העבודה הרבה יותר קשה. אתה מרים את האגר, מתרומם לך, ואמרת גם שהנשמות של היום, התיקון של היום, שווה ערך כאילו למשה כמו שהיה פעם, כאז נסיך מצרים ועם כל הגדולה שלו. הפוך מהאגו.
טוב, לא חשוב, מה אתה שואל?
אתה בא ואתה אומר לנו עכשיו שבעבר עשו עבודה לבד. יכול להיות, הוא ועוד מישהו, אבל הרבה יותר קל לו, כי האגו לא גדל לו.
לא יודע, אני רואה שאברהם מיד התחיל לחפש אנשים.
התחיל לחפש אנשים, אבל לא לו את כל הלוקסוס שיש לו היום, להתנתק מזה.
זאת אומרת, האגו היה קטן יותר.
קטן מאוד, אז גם כן.
נכון, ככה זה הוא מסביר.
אז זאת אומרת שהאביות הייתה קטנה מאוד.
אביות דשורש.
לעומת כן. זאת, אביות היום עבה מאוד, בשביל זה היום הרבה כן. יותר מכות, הרבה יותר קשה להגיע לזה, וכשאתה מגיע, אתה כבר כלי גדול. זו הכוונה.
כן.
אז אני בא ושואל אותך היום,
כן.
באמת, היום, בן אדם שמגיע להשגה, באמת ברמה של משה של פעם, זה מה שאתה אמרת לא אתמול, אתה אמרת את זה אתמול, בגובה, שגודל נשמה.
כולם צריכים להגיע לדרגת משה רבינו. כולם.
אז מה אתה רוצה להגיד, שהמקובלים מקודם לא הגיעו לרמה של משה? מה זה השגה?
גם הם, מי שלא עלה לדרגה שלו, וודאי שלא עלה, אז ממשיך לעלות. מה אתה חושב? אנחנו עושים כל העבודה רק בצורה כמו שאתה עכשיו נראה? בתנאים האלו? יש תנאים אחרים? יש ממדים אחרים שנמצאים. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו דווקא בגוף, אתה יכול להיות בגוף ולהרגיש את עצמך ללא גוף, וההפך גם כן. מה אתה יודע? אין לך עסק בנסתרות.
אז השאלה שמתבקשת, האם המקובלים של העבר והמקובלים של היום, מה זה לא, כולם השיגו את ההשגה, אור אין זאת, 125 מדרגות. איך, לא כולם אותו דבר?
לא.
מה, פה יש 125 מדרגות אחרים, פה 125 מדרגות אחרים, זה מה שאתה בא ואתה בעצם לא. אומר לי?
לא כל המקובלים הגיעו לגמר תיקון שלהם, זה דבר אחד. לא כולם הגיעו
לא, לשם. לא, גמרו 125 מדרגות.
לא, אחד... לא, 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 לא כולם.
אז מה הם עשו?
מה שעשו, עשו, מה אז חלק.
אומרת, הגיעו ל-100 מדרגות, 110 ונעצרו?
או פחות מזה, כן.
ואז, מה קורה איתם הלאה?
יש גלגולים, יש עוד דברים, מה אתה מבין, מה אתה כל כך, זה דבר אחד, דבר שני, שאפילו שמגיעים לגמר התיקון, זה גמר התיקון שלהם הפרטי, זאת אומרת, כל אחד מגיע מתוך הבחינות שלו, שמיעו לפי הכלים, שאני הגעתי לטופ שלי, ואתה הגעת לטופ שלך, כן? אז טופים האלו הם שונים, הם שונים. כן? נגיד אתה הגעת בחיים האלו מקסימום לזה להיות, לא יודע שם, ראש ההסתדרות. כן, מזכ"ל. בסדר, זה נשמע כמו איזה גנאי כזה, מזכ"ל. ו... ונגיד החבר שלנו גם הוא הגיע לא יודע משהו ש שר החקלאות כן בסדר אז זאת אומרת כל אחד הגיע לכלים שלו לתיקונים שלו ואין שום אף אחד שווה לשני אלא כל אחד עשה את הכל ובגמר התיקון יש התקללות בין כולם, ואז נעלם מה שהוא ומה שאתה, אלה הכל בכל אחד נמצא ועד ערבוביה שאין לה שום כבר הבחנות פרטיות. זהו. טוב, יצא לנו ממש, לא יצא לנו היום ללמוד, נקווה שבכל זאת זה יתברר משהו. נעבור לחלק הבא.
ולפני כן השיר יחד שיר.
זה החוט שוב נעלם הכל חוזר להתחלה אתה מרשיע את כולם מתוך לבך עולה תפילה כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו עכשיו הזמן שנחזור אתה בוחר להתפטר כלפי החברים שלך בעזרתם להינצל העתיד הטוב שלך כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו עכשיו הזמן שלנו עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור